ערב טוב, אנחנו סיימנו בפעם שעברה את מענה של איוב בפרקים י"ב י"ג י"ד, אומרים אחרות, סיימנו את כל המחזור הראשון. ועכשיו אנחנו עוברים בעצם למחזור השני. דבר שישר מציב את השאלה, האם המחזור השני פשוט טוחן מים וחוזר על הטענות שבמחזור הראשון? או שיש איזה חידוש או איזשהו נקודה חדשה באה ועולה. הרמב"ן פה התייחס לכך קודם, הפרקים הקודמים, וכך הוא כתב, זה בסוף, זה בתחילת פרשת פרק י"א, פינים המענה הזה, דהיינו המענה הראשון של צופר, כבר גילו החברים דעתם בעניין, ושאר המענים, כל מה שבוע אחר כך, מפרק הזה והלאה, טענות וחיזוקים לדעת הזה, על הסדר שפירשתי. זאת אומרת, באופן כללי חושב, שבעצם המחזור הראשון מצד רוב הטענות, מכאן והלאה לא הרבה משתנה. נראה בהמשך שקצת ומשתנים, אבל יש נקודה אחת מאוד עקרונית, שעולה פה לדיון בתחילת פרק ט"ו, ונקרא את הפסוקים, ואז ננסה לעמוד פה, מה הופך את הפסוקים האלו בתחילת פרק ט"ו, לפסוקים כל כך קריטיים. ויען אליפז התימני ויאמר, כאמור זה תחילת המענה השני, המחזור השני יותר נכון, החכם יענה דעת רוח, ימלא קדים בטנו, יענה דעת רוח, כמובן יעשה רוח בלשוננו, הכוונה, החכם סתם עושה רוח וצלצולים, ממלא קדים בטנו, הוא סוער, הוא מתנפח, אבל לא אומר שום דבר מהותי, הוכיח בדבר לא יסכון, לא יסכון, לא יביא תועלת, ומילים לא יועיל בם, לא יועיל, לא יסכון, מילים נדפות, אף אתה תפר יירה, ותגרע שיחה לפני כל, כלף אבונך פיך ותבחר לשון הרומים, יאושיעך פיך ולא אני, שפתיך היה נובח, דילגתי פה טיפה, הבסוד אלוקה תשמע ותיגע אליך חוכמה, מה ידעת ולא נדעת ומה עמנו הוא, גם סב גם ישיש בנו, כביר מאביך ימים, המעט ממך תנחומות אל, ודבר לאט עמך, מה יקחך ליבך ומה ימזו עיניך, כי תשווה אל רוחך, הוצאת לך פיך מילים. הוא אומר שני דברים, דבר אחד זה זניח, ואחד הוא חוזר לפינג פונג שכל אחד תורר שהשני לא חכם. אז איוב אמר בתחילת פרק י"ב, אמנם כי אתם עם במכם תמות חוכמה, גם לי לבב כמוכם לא אפילו נכים מכם, אתם חושבים שאתם חכמים, גם אני חכם כמוכם, אני לא פחות חכם מכם, אבל... אז בא אליפז ומחזיר לו את הקומפלימנט, מה ידעת ולא נדע, תבין ולא עמנו הוא, גם סב גם ישיש בנו, כביר מביך הימים, ובסדר, אז לא, בפתיחת כל מענה יש איזה צורך ריטואלי כמעט, שכל אחד יגיד השני שלא מספיק חכם ושאין לו מה להוסיף, אני, על זה אני עובר, זה כמו חלק מהפרגונים בכנסת, אבל יש בנקודה אחרת שאליפז מעלה, הייתי אומר שנפל לו הסימון, אבל לצינור הלא נכון. מה קורה פה? בעצם אני חוזר לנקודה המרכזית שכבר הזכרנו הרבה פעמים. איוב לא מצפה לדיון תיאולוגי, הוא מצפה לזעקה. כמו שהוא יאמר עוד מעט, השנייה... בפרק ט"ז, במענה של איוב לאליפז, ארץ אל תכסי דמי ואל היא מקום לזעקתי, כמתי ושמעים עדי וסעדי באמרומים, איוב רוצה שישמעו אותו, הוא רוצה לצעוק בתוך הכאב, הוא רוצה שהסביבה תשמע אותו, תכיר בכאב שלו, הוא רוצה להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, להפנות את זה במאשימה וכו' וכו'. דיברנו אז הרבה מאוד באורך הסדרה הזאת. עכשיו אליפז כאן תופס את זה. עד עכשיו, הוא אומר ככה, המנה הראשון, אליפז דיבר ישר אחרי המנה הראשון של איוב. המנה הראשון של איוב היה מנה של ייאוש. ושם ינוחו יגיעי כוח, כעבד ישב צל וכשכיר מרת. איוב פתח במשלת מוות, ואליפז ענה בעקבות זאת. הוא דיבר איתו על מצבו וחיזק אותו, ואמר לו שצדמת שהייסורים ייסורים של אהבה, או שזה מביא תשובה ושהוא חטא וזה העונש, כמו שכבר ראינו. אבל אליפז בעצם ניסח את המענה הראשון שלו בתור תיאולוגיה, וכמובן, על זה דיברנו הרבה. וזה היה בעצם אחרי שהוא שמע את איוב רק פעם ראשונה, ופעם ראשונה איוב זעק מתוך ייאוש. לאחר מכן באו הרים הנוספים, ואיוב המשיך להיות מיואש, ובשלב מסוים כפי שראינו, הוא העביר הילוך מייאוש לכעס, ומכעס לרצון לוויכוח, והרעים, דהיינו בעידת הצופר, המשיכו להתווכח איתו מסביב לתיאולוגיה. אליפז עכשיו מקבל צ'אנס שני, הוא מזהה נכון מה שקורה, הוא מזהה שאיוב רוצה להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. זה פתאום, לזה הוא מתייחס, עד עכשיו הרים תמיד דיברו איתו, שהרשעים יצליחו או לא יצליחו, שהצדיקים יקבלו איסורים או לא יקבלו איסורים. כאן לראשונה, מישהו בעצם תקשיב לאיוב, ומנסה להתייחס לכך, הוא שמע את איוב דורש להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אני חוזר לפסוקים שאיוב הצהיר זאת מפורשות, בפרק זין, רגע, לא, סליחה, מעט פרק ט' כנראה. כן, אני פה בסוף פרק ט', כי לא איש כמוני יעננו, נבוא יחדיו במשפט, לא יש בינינו מוכיח, ישת ידו על שנינו, אדברה ולא יראינו, כי לא חיינוכי עמדו, ו... הוא מדבר באמת שהוא רוצה להוכיח את האמת ללא כאמת וכן הלאה. אליפז שמע. ופה הוא מגיב. הוא בא ואומר לו, בוא נעזור פסוקים שלנו, אחרי שהוא דיבר באמת באופן כללי, החכם יענה דעת רוח, אתה לא מדבר כאמור בחוכמה, הוכח בדבר לא יסכון. ופה הוא מתייחס מפורשות לרצונו של איוב להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. איוב כזכור אמר, אני אקח את הפסוק, כן, זה פרק י"ג פסוק ג', איוב אמר שמה, אולם אני אשקי אדבר והוכח אל כל אכפץ. ועל זה אומר עכשיו אליפז, הוכח בדבר לא יסכון, זה לא מביא תועלת, ומילים לא יועיל בה, מילים כלפי שמיה, אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני כל. אתה כל הזמן אמרת, פרק ט', פרק י', פרק י' ג', שאתה רוצה להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אבוא למשפט איתו, ויש בינינו מעמד, יוכיח ידו בין שנינו, ויש בינינו מוכיח יישם ידו על שנינו. איוב אומר אליפז, לא, לא מתווכחים הקדוש ברוך הוא. ובעצם, בנקודה הזאת בדיוק הוא מסית את הוויכוח. וכאן נדמה לי שהפסוקים הללו, הוויכוח הלב הספר. כי אם התזה שאנחנו מפתחים פה בסדרה הזאת נכונה, אז בעצם, נושא מרכזי בספר איוב איננו אם צדיק ורע לרשע וטוב מבחינה תיאולוגית, כמו שאתם יחזקאל ידבר על זה, אלא השאלה המרכזית, הלגיטימיות שהתווכח עם הקדוש ברוך הוא. לא, למה, בבית אחרת, אם אדם הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זאת שאלה תיאולוגית, במובן הפשוט שהביטוי תיאוס, לוגי. דהיינו, שזה בעצם בוחן את אלוקים. האם אלוקים בסדר, אלוקים לא בסדר. אני בא בטענות, שאם רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, אז משהו לא בסדר של אלוקים. מילטון כותב, not good, not God. אם אתה חושב שהוא לא בסדר, זה תנקה בשמיה אומרת שאתה בעצם מעביר ביקורת או שיפוט על אלוקים. לעומת זאת, אם אני מעמיד במרכז את תגובתו של הסובל, זה בעצם בוחן את האדם. ובעצם השאלה המרכזית שספר איוב מציב, מטעם הבנתי, זה לא תורת הגמול, אלא זה תגובתו של האדם לתורת הגמול, או למה שקורה לו. לנו, זה בעצם הנקודה המרכזית, לא כל כך מדוע אלוקים עושה כך. יש דיונים אחרים שעוסקים בזה, אבל פה בספר איוב, המוקד, מה הלגיטימציה של האדם לריב עם הקדוש ברוך הוא? האם אפשר לכעוס על אלוקים? האם אפשר להתווכח עם אלוקים? האם צריכים להיות קנויים ולקבל והכנעה? או אם מותר לצעוק, להתווכח? זה לב הוויכוח. עד עכשיו הרים לא הבינו את זה. כל מה שעשינו לפרש לאורך עשרת הפרקים הראשונים, שהם לא מבינים מה עובר לאיוב. הם בעצם, הם מדברים תיאולוגיה, והוא מדבר על התגובה. וכאן אליפז הבין, אבל הוא טוען שזה לא לגיטימי, לא מועיל ולא לגיטימי, וזה מה שהוא אומר פה, בפסוק ג' הוא אומר זה לא מועיל, הוכח בדבר לא יסכון, מי לא יועיל בם, אתה מחפש נחמה, אתה מחפש דבר שיקל איסורים שלך, זה לא הדרך, הדרך זה לא להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, לא לבעוט בו, לא לפנדס במאשימה, יש דרכים אחרות, לפקוט עליו, לפנות אליו, לקבל את הדין, כמעין מה שקורה בספר איכה, נגיד מפי עליון תצא הרע והטוב, אנחנו פשענו מרינו, אנחנו עושה דרכנו ונחקורה, נגיד זה שוויון ושלווה, הוכח בדבר לא יסכון, זה לא נכון, לא ינחם, מילים לא יועיל בם, אבל גרוע מזה, זה לא רק שזה לא מועיל, זה פגיעה דתית בקדוש ברוך הוא, אף אתה תפר יראה, תגרע שיחה לפני כל, הכוונה, אתה תאמר דברים נוראים, תגרע שיחה, אתה תאמר דברים גרועים ולא נכונים, זה לא רק שזה לא יועיל לך, זה בעצם חטא חדש, אתה בעצם אומר דברים נוראים כבשמיה, ותגרע שיחה לפני כל, כי על עכשיו הוא מוסיף, ואם כך, יש לי משהו לומר לגבי הדיון הקודם, כי אלף אבונך פיך, ותבחר לשון ערומים, אליפז בעצם טען קודם, בפרק ד' ה' יותר נכון, שאם איוב סובד, יקנה הוא חטא, הוא לא יכול להוכיח את זה, הוא מסיק מתוך המציאות, אם אתה חוטא, אם אתה סובל, סימן שאתה חוטא, ואז אם אין קושה תיאולוגית. עכשיו הוא בא ואומר, אחרי כל מה שאני ראיתי, אני לא צריך להסיק את זה בנסיבות, אני יודע שאתה חוטא, למה? יאלף אבונך פיך, ותבחר לשון ערומים, אתה ממש הודעת בעל דין שאתה רשע. ההתנהגות שלך מצביעה על העוונות שלך. ותבחר לשון ערומים, עכשיו, תבחר לשון ערומים בפשטות, הכוונה, אתה מדבר בחוכמולוגיה, אתה מתחכם. אבל קשה לא להיזכר פה בערום הראשון בתורה. היינו, הנחש היה ערום מכל חיית השדה, לבחור לשון ערומים, זה בעצם לא כמו נחש, לדבר ואיתם כאלוקים יודעי טוב ורע, תמיד צריך בתחרות עם אלוקים, תבחר לשון ערומים, אתה בוחר את השפה שתחות עם אלוקים, זה בעיד שאתה חוטא, ילב עבורך פיך. ועכשיו הוא כמובן מוסיף על המוטיב הזה שאלוקים גדול ואדם קטן וכולי, דילגתי פה, ואז פסוק י' א', המעט ממך תנחומות אל ודבר לאט עמך. הפסוק די קשה, אבל דבר ברור, הוא אומר לו, התנחומים, מה התנחומים שלך זה לא הוויכוח. לשמחתו של איוב, מה שמקל הסבלו, מה שנותן לגיטימציה, מה שעוזר להתמודד עם הסבל, זה הוויכוחים, זה, אני אקרא את הפסוקים שוב, כשיוב אומר בפרקים קודמים, אולם אני אשקה לדבר והוכח אל כן אכפץ, כי זה יעזור לי, וכשהוא מדבר על כי לא יש כמוני עננו לבוא יחדיו במשפט, לא יש בינו מוכיח, ישבו על שנינו, הדבר ולא כי לא אכן נוכי מדו, או הדברה במר נפשי, או מר לוקה וכולי, זה בכלל שאיוב מנחם, אומר לו אליפה, זה לא מנחם, אתה צריך להסתפק בתנחומות אל. יש בפרשנים פה הצעות שונות, עם תנחומות אל הכוונה לטוב שהיה לך קודם, עם הכוונה לזה, איך של קדוש ברוך עכשיו מרת, נותן לך ייסורים כדי שתהיה מרת טוב יותר, מה שיהיה, אתה נקרא פה מרשי, שהטיב לך עצור עד התימים רבים, דבוע טוב שהיה בימים לפני המגפה, או על המצודות, וכמעט וממך תנחומים מן הקל על מכאוב וייסור מן הטוב והצלחה שיהיה לך מאז שקיבלתם די גמול. הרמב"ן כותב ש וחיוכה לאלוקים הביא לך את התורות ותנחומים להחם אותך ייסוריך, כי דבר אוקיי, נחזור עוד רגע. מה שתנחומות אל, אליפז אומר לו, אתה בחרת פה בדרך הלא נכונה, לא לגיטימי להתווכח עם אלוקים, לא לגיטימי להפוך אליו עצמה מאשימה, אתה חושב שזה מנחם, לא, זה לא מנחם, זה לא מועיל, זה מעיד שאתה רשע, זה מעיד שאתה לא מקבל את מרותו של אלוקים, אתה מעמיד את עצמך אל מולו, ובמקום זה אתה צריך לחפש תנחומים, רק שנותן לך, דהיינו, בין אם זה הטובה, בין אם זה הייסורים, ובעצם הנקודה הזו, אשר שאליפז באמת שם את העצם פה הנקודה, זה באמת לב הוויכוח. הרמב"ן טוען פה שומע יותר מזה אפילו, אמרת על התחומות, כאומר, חיוכה אלוקים לביא לך טובות ותנחומים, אתה מחפש תנחומים, אבל אתה פסיכולוג נותן לקדוש ברוך הוא לעשות את זה. למה? כי דבר נסתר ממך בלבך לקרוא עם את הגב. יש משהו אצלך שמחייב להתמרד ולהתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אתה כאילו נמשך כמו איזה פרפר או איזה אש לאש, אתה נמשך לעשות דבר ממש לא נכון. מחירות, נדמה שמשהו מאוד בסיסי קורה פה. אליפז אכן הבין מה איוב עושה, רק שהוא שולל זאת מכל וכל. הוא מבין שהוא מחפש נחמה דרך כעס וויכוח והאשמה, הוא שואל את הלגיטימיות. ובזה הוא סוף סוף, אחד הרעים מתייחס למה שעובר על איוב, אחד הרעים פה באמת בצורה ישירה מתייחס לנקודה המרכזית שאיוב כל הזמן מנסה להעלות. אבל בצורה שכמובן לא מסביעה את עצמו של איוב, הוא פחות מבין מה קורה. עכשיו, המשך הפרק, הוא חוזר לתיאורים התיאולוגיים, ואם יש זמן נאמר זה משפט או שניים, אבל לב העניין פה זה באמת תחילת הפרק. אני רוצה לחזור ולהזכיר, שבפרק ב' תפקיד הרעים מוגדר לנחם, נוד לו ולנחמו, זאת התפקידם. אבל כפי שראינו, מהר מאוד מנחמה זה ידדל לוויכוח, וויכוח תיאולוגי, והם לא הבינו אותו. אליפז פה אומר, אני מבין מה שעבר עליה, אני מבין מה שאתה רוצה לעשות. הוא לא מבין שזאת הנחמה, הוא גם לא מבין, הוא גם לא חושב שזה לגיטימי. אוקיי, זה בעצם מה שקורה פה אצל אליפז. יבוא איוב, והוא יענה. ומה הוא יענה? הוא בדיוק יתפוס את השור בקרניים, ויאמר לאליפז שהוא אליפז טועה, ואיוב צודק. אני עובר פה לתחילת פרק ל"ז. ויען איוב ויאמר, שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כולכם. זה פה הוא המשפט הקריטי. אתם בתחילת הספר אמרתם שאתם באים לנחם אותי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. ועכשיו איוב אומר מה שהוא לא אמר, או מה שהוא פחות אמר עכשיו, אתם מנחמי עמל. אתם לא מנחמים אותי. אתם פשוט לא יודעים את לנחם כמו שצריך, אבל זה מטרה הזאת באתם. עד עכשיו הוא לא הזכיר זאת. איוב עד עכשיו דיבר קצת על צורך בנחמה. למשל פרק ו, הוא תהי עוד נחמתי, השדה בכלל לא יחמול, אבל זה כלפי שמיה. ויואל אלוק ידקן יתו ידו ויבצעני, ותהי עוד נחמתי, שהקדוש ברוך הוא ידבר איתי. אמת, וגם בפרק ז, דובר הקדוש ברוך הוא, כי אמרתי תחמני ארסי, יישא בשיחים משכבי. עד עכשיו איוב לא הביע דעתו, איך הרעים מנחמים או לא. וכאן, אחרי שאליפז סוף סוף מתייחס, איוב עדיין לא הביע את זה, כי הוא חושב שהם אטומים, שהם לא מבינים בכלל שזאת נחמתו. עכשיו שאליפז מעלה ומציף את השאלה בצורה ישירה, איוב בא ואומר, תדע לך, מנחמי עמל כולכם. אני חוזר לנקודה שנדמה לי הזכרנו בהקשר אחר אי שם בסדרה הזאת, המילה עמל בתנ״ך היא מילה מאוד חריפה, הרבה יותר חריפה מאשר בימינו, היא מציינת, היא או תחליף לאבן, כמו שפגשנו פה בפרקי נדמה לי, לחילופין שו. זאת אומרת, עמל פשוט דבר שנעשה בלי שום הישג, לשו, או אבן או שו, מנחמי עמל זו ביקורת חריפה, הוא בעצם אומר, באתם ממאות קילומטרים לפי חז"ל, באתם מרחקים גדולים, בשביל לנחם אותי, מנחמי עמל כולכם. ועכשיו הוא ממשיך להסביר גם למה. שמעת כאלה רבו מנחמי עמל כולכם, אני מתחילת פרק ט"ז, הקץ דברי רוח, אתה אומר לי בתחילת פרק ט"ו, שאני מדבר רוח, כמו שאליפז אמר, לכם ענה דעת רוח, הקץ דברי רוח, או מה ימריצך כי תענה, מה זה עוזר לי לענות, אתה אומר לי, הוכיח בדבר לא יסכון, ומילים לא יועיל, הקץ דברי רוח, או מה ימריצך כי תענה, מה זה יעזור לי, אתה שואל אותי, גם אנוכי ככם מדבר, ויש לך שתחת נפשי, אומר, פה איוב אומר סוף סוף מה שהוא באמת חושב, אם המצב היה הפוך, אני יכולתי להטיף לכם, חוכמה קטנה לאדם השלב ושקט להטיף לסובל. מיוב, אני יושב פה מתפלש באפר, מתגרד, איבדתי את עולמי, איבדתי את משפחתי, איבדתי ילדיי, עולמי חרב עליי, גם מעמדי הציבורי, רפחת אפר, אני סובל, איבדתי את עולמי. אתם באים עם כל מיני אמירות נחמדות, אקדמיות, מלומדות. אם זה הפוך, גם אני יכול לעשות את זה. לו יהיה, גם אני ככם אדבר, אולי יש נפשכם תחת נפשי. אם אתם סובלים, אני גם יכול לבוא להטיף ככה בנחת, בצורה מלומדת, בהתנסות, בשיפוט, בביקורתיות, גם אני יכול לעשות את זה. יש נפשכם תחת נפשי, אם הנעל תהיה על הרגש, אם הסבל יהיה עליכם ולא עליי, אכביר עליכם במילים, אני אתן גם כנאומים נפלאים, ואני עליכם במור ראשי, ואני אנהן, ואני אעשה תנועות גוף, עם יצחם במופי וניצפתה יחסוך. מקיצור, אתם לא מבינים את הסובל. אתם פשוט לא מבינים. אני צועק מתוך סבל. זה כמו יבוא אדם, נבקר חולה, החולה צורח מתוך כאבים, ויבוא המבקר שבא לעשות ביקור חולים, הוא בא לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, והוא בא לעשות מה הקדוש ברוך הוא מכיר אותם מבקר חולים, ויגיד לו, מה אתה צועק? לא עוזר לצעוק, למה אתה צורח? זה לא מועיל. מה יגיד החולה? כשלך את הכאבים שלי, אז אתה תדבר, או יותר נכון, כשלך את הכאבים שלי, אז אתה תצרח, ואני אבוא להטיף לך שזה לא מועיל לצעוק, ולא מועיל מרת לצרוח. זה מה שאיוב אומר. עכשיו, זה לא עונה ישירות, נאמר זאת כך, יש איוב פה שתי טענות. יש טענה אחת, שחוסר רגישות. אני סובל ואתם מטיפים. עד עכשיו הוא לא אומר בצורה כך מפורשת, הוא אומר זאת פה, ומדוע דווקא פה? כי כמו, הוא שמע מאליפה, סוף סוף התייחסות ראשונה לכל האמירות שלו כלפי שמעיה. אז יש פה כמו האשמה אחת חריפה של אטימות וחוסר רגישות. מאוד קשה להתווכח עם זה. הוא צודק. יש טענה שנייה שהוא עצמאי מהנקודה הזאת, הלגיטימיות של האשמה וויכוח וצעקה כבשמיה. אבל זה לא מנותק לגמרי. כי הלגיטימיות הזאת, שבוא לצעוק, היא מחייבת שני דברים. היא מחייבת מצד אחד, מערכת יחסים קרובה לקדוש ברוך הוא. היא מחייבת להכיר בו כבורא, להכיר בו כקדוש ברוך הוא, להכיר בו כאבינו שבשמיים. אפשר להאשים ולצעוק כפי ההורה או כפי אבא שבשמיים, אתה מכיר במעמדו וקרוב אליו. אבל זה דבר נוסף. כשאדם מבוא ומאמר דברים חריפים על הקדוש ברוך הוא, לא לגיטימי גם הוא מרגיש שהוא הקדוש ברוך הוא. זה לא לגיטימי, אלא אם כן זה מתוך מצוקה. ואז המצוקה מצדיקה, כלומר, העובדה שאתה פונה אליו מתוך מצוקתך, העובדה שאתה בעצם בא, וחלק מהצרכה זה לפנות, חלק מהצעקה יצורך לפנות לגורם המחטיף. ואז, זה מה שחזל אומרים, בגמרא בבטרה, ביקש איוב להפוך קערה על פיה, אבל אין אדם נתפס בשעת צערו. שעת צערו פה זה תנאי, להפוך את זה אמרה לגיטימית. אז לכן, יש איזה קשר בשני הדברים. אבל איוב באופן בסיסי טוען, שאדם שיד השם ניחתה עליו, והקדוש ברוך הוא מתעלל בו, אז דווקא זה לגיטימי, וזה דווקא סימן של קרבה לבוא ולהתווכח איתו. כאמור, זה במובלע משמע כל הספר, אני אמרתי את זה פה עשרות פעמים לאורך הצורים הללו, כאן סוף סוף הוויכוח התנכי, אליפז מתייחס ושולל את זה, ואיוב שולל את שלילתו. היא פשוטה, אליפז אמר לו בפרק תדבר, שהנחמה שלו, והנחמה כמו זה מה שאיוב מחפש פה, מרגוע נפשי, תגובתו של הסובל. אליפז אמר לו, המעט ממך תנחומות אל, הנחמה יבוא מדברים שכך שהוא ייתן לך ויאמר לך. לא מזה שאתה תצעק עליו, לא מזה שאתה תפנה אליו בהאשמות. איוב אומר לו, לא, נחמי עמל. ולכן שם בפרק ט"ז, אם הדברה לא יחסך כאבי ואחדם המיני יהלוך, אך אתה הלני, אשימות וכל הדתי, והוא פונה לקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא גומר להסביר לאליפז שהם מנחמי עמל, וכשהוא גומר להסביר לאליפז שלא רק שהם מנחמי עמל, אלא שהם לא סובלים כמוהו, והם אטומים, והם לא מבינים את הסבל שלו, הוא זאב אותו. הוא פנה לקדוש ברוך הוא. הוא מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ושמה הוא אולי לא אומר את... הוא לא יוכיח שהוא לא צודק, או הוא ייכנס לוויכוח. ואז הוא הקדוש ברוך הוא ייכנסו לוויכוח כאמור, כפי שהיה גם עד עכשיו. ואז הוא יצעק, הוא ידבר על זה, האם מקום לזעקתי? נכון, הוא זועק, הוא מבין שהיחידי שמבין את הגיטימות של זעקה, זה הקדוש ברוך הוא, כפי שנאמר במקום בתנך, משואלים את זעקתם. וזה בדיוק מה שאיפה, אז לא תפס. עכשיו עוד שני מילים בקיצור נמרץ, זה כמו לב המענה בתוק תדבר ונתבנתי, במשך אליפז חוזר לשאלת רשע וטוב לו. יש במעבר בספר, הרמב"ן ואחרים עמדו על זה, שבמחזור ראשון במידה רבה עוסקים בצדיק ורע לו. במחזור השני ברשע וטוב לו, והרמב"ן מסביר שאיוב טען כל הזמן צדיק ורע לו. הוא טען, אני צדיק ורע לי. הם תמיד יוכלו לטעון, אבל אתה לא צדיק. מבחינה זאת, יותר קל לטעון רשע וטוב לו. רשעים קל לזהות. צדיקים, איך תדע? צדיק, לא מספיק לדעת את המעשים הטובים, צריך לדעת גם שאין דברים אחרים. רשע, דע לדעת המעשים הרעים. אם זה בצורה גסה, בלי תחכום יתר. ולכן, איוב יש בפרק י' ד' איוב מרגיש שיותר טוב להתווכח רשע וטוב לו, שם הוא יוכל, איוב לא אכפת לו מרשע וטוב לו כל כך. זה לא הבעיה שמטרידה אותו נורא. מטרידו צדיק ורע לו, כי בעצם מה שמטרידו זה מצבו האישי. זאת שמצבו אישי מטריד אותו, אז צדיק ורע לו, זה מה שבאמת מפריע לו. אבל הוא רואה שאין עם מי לדבר. הם לא מבינים, הם כל הזמן תומים, ומה אמר אליפז פה? בדיוק! יעלפך אבונך ופיך, יעלף פיך אבונך. אתה ממש מוכיח שאתה רשע. אתה לא צדיק, אתה לא צדיק, הנה הוכחה, אתה מתווכח עם אלוקים, אתה מאשים אותו, אתה לא צדיק. אז לכן, המרכיב התיאולוגי פה יבוא לרשע וטוב לו. אז איוב הביא את זה בפרק י' ד', כמובן, מה שאיוב רוצה, זה בעצם להראות שאם רשע וטוב לו, אז גם, אם יכול להיות שרשע וטוב לו, גם יכול להיות שצדיק ורע לו, וזה מה שבאמת מעניין אותו. אבל הוא הביא את זה עכשיו וטוב לו מתוך רצון, אחר כך להקיש מעכשיו וטוב לו צדיק ורע לו. ולפעס הוא מתחיל להתווכח איתו עכשיו וטוב לו, הוא אומר דברים מאוד יפים, מאוד אמיתיים לעניות דעתי, הוא מדבר כך שרשע שלב אף פעם לא שם טוב בלילה. כאילו, גם העשיר הכי גדול, מה ככה, ברון הסמים הכי עשיר, ועם הכי הרבה מכוניות ונכסים, אף פעם לא שאין שני לילות באותה מיטה. והידיע פשוט, שקם בבוקר, הולך לעבודה וחוזר לעבודה, ישן טוב ולא צריך לדעת את הדלת שלו, לא צריך שומר ראש, לא צריך מצלמות וכן הלאה. כל המוטיב הזה, אליפז מפתח, בצורה די משכנעת. בסופו של דבר, הרשע יכול להצליח במדדים חיצוניים. אבל הוא לא חייב בצורה שלווה, בין אם ברמה החיצונית, שכאמור כל הזמן מחליף מקומות, וכל הזמן מרד ופחד וכולי, ובזרמה עמוקה יותר גם, שגם עולמו הפנימי הוא אף פעם לא, כמו שדוסטייבסקי הראה בחטא ועונשו, עולם הפנימי שלו גם כן הפך פח, הוא לא בשלום ובשלווה עם נפשו. אז כל הקטע הזה עכשיו בטוב הפסוקים יפהפיים, משכנעים, יש לנו רק בעיה אחת, זה כאמור, לא בדיוק הבעיה של איוב. מה של איוב, הגיטימיות של הוויכוח, ובסופו של דבר הוא רוצה שמרשע וטוב לו, יקיר שיש מצב שצדיק ורע לו, הכוונה הוא איוב. וזה הם לא יכולים. אז הוויכוח רשע וטוב לו יכול להיות ויכוח מעניין, אבל הוא אקדמי מדי. ולכן אליפז בסופו של דבר לא מספק את איוב, לכן איוב יאמר, בתחת פרק הזין, מנחמי עמל כולכם. טוב, נסיים בזה, פעם הבאה בלי נדע, נעבור פרק ט"ז, ולא לתגובתו של איוב לאליפז ולרים, שכבר ראינו הערב, אלא לפנייה שאיוב עושה שם כלפי שמיא, נדע, ויכוחו עם הקדוש ברוך הוא. לילה טוב.